ניתאי ארבלי אומר, הרחק משכן רע, משנה זין, ואל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות. יש לשאול בדברי ניתאי ארבלי, מה עניין אלו דברים יחד? הרחק משכן רע, אל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות. ניתאי ארבלי בא לתקן הנהגת האדם הבריאות שחוץ לביתו, כמו שהסברנו שזה גם היה עניינו של יהושע בן פרחיה, לתקן את המישור החברתי. הוא אמר, בניגוד או בהשלמה לדברי רבי יהושע בן פרחיה שדיבר על, תודה רבה, על חובת החברות והקשרים, ניתאי ארבלי מדבר על זה שצריך להרחיק משכן רע כדי שלא יהיה נכווה בגחלת של השכן הרע, כמו שכתוב, אוי לרשע ואוי לשכנו, לפיכך יהיה מרחיק עצמו משכן רע. אל תתחבר לרשע, כמו שכתוב, התחברך לרשע, פרץ השם מעשיך. ומה שלא זכרם בלשון אחד, לומר אל תתקרב לשכן רע, מתחבר לרשע, שזה לכאורה אותו נושא, הרחק משכן רע, מתחבר לרשע. למרות שזה נראה די דומה, אין הדבר עניין אחד בשניהם. כי אף אם לא יתקרב לשכן רע, השכן רע בא אצלו, צריך להתרחק ממנו. זה לא שייך בחבר. בחבר זו החלטה יזומה שלך. האם להיות חבר של מישהו, לא צריך לומר להתרחק מחברה. די בזה שאתה לא מתחבר אליו, זה מספיק. כשלא יתחבר אליו, בזה הוא מרוחק. אז אם כן, יש כאן הבדל. בשכן רע נדרשת אקטיביות מצדנו. אז יש שתי מהלכים, שתי בחינות של התמודדות עם חברה רעה. התמודדות אחת, התמודדות אקטיבית. לפעמים צריכים להיות אקטיבי בהתרחקות מחברה רעה. לפעמים ההתרחקות מחברה רעה היא התרחקות פסיבית. פשוט אתה לא נמנע. נמנע מהחברות, נמנע מהקשר.
זה אמור להתאפור, לא רק לא להתחבר. כן,
טוב, זה קורה שיש משניות כאלה. ואל תתייאש מן הפורענות, אל יאמר מרוחק מן הרע, ואם יקרב עצמו בשום מעשה אשר אפשר שיבוא פורענות אליו, נחשוב כי אין פורענות מגיע אליו. על זה אמר אל תתייאש מן הפורענות, ולא יקרב אל הרע. יקרב אל הרע. אל תאמר כי הוא מרוחק מן הרע, ואם אני אקרב באיזושהי דרך יהיה קשורה לפורענות. על זה אמר אל יחשוב כי אין פורענות מגיע אליו. אל תתייאש מן הפורענות. זאת אומרת, אין שום קשר בין היחסים שלך עם הרע לבין הפורענות. גם כי דבר זה שאמרתי, תתייאש מן הפורענות, דומה אל מה שאמר, הרחק משכן רע. כי גם הרע נחשב כמו שכן אל הנבראים, כמו שידוע מעניין הרע, אשר הוא שכן מחובר אל הנמצאים. ואמר, כי אל תתייאש מן הפורענות, אשר רע הוא שכן אל הנבראים, לפיכך לא יתחבר ולא יתקרב אל הרע, כי יהיה ניזוק. ואל תתייאש מן הפורענות, אשר הוא קרוב השכן הנבראים, או העדר הדבק בנבראים, הוא יותר שכן משכנו הקרוב אליו, ויותר מהחבר אשר כנפשו, כי הוא יושב ממולו של אדם לאחריתו. עכשיו עובר המהר"ל לפירוש אחר, שהוא כולו משל. משל לחסרונות שבמציאות. יש בעולם חסרונות, יש בעולם עדר, בעיות. והבעיות והחסרונות שנמצאים במציאות הם השכנים. הם כל הזמן מלווים אותנו, כל רגע ורגע. יש פה שכן שכל נברא יש לו את החיסרון שלו. וכיוון שיש פה חסרונות שכל הזמן נמצאים איתנו, אז לכן אנחנו צריכים להיות ערנים מאוד מאוד, ברמה מאוד מאוד גבוהה, לא להשלים עם החסרונות שמלווים אותנו בחיים, כמו שכנים וכמו חברים, ולא בגלל זה צריך להתייאש, אלא צריך לדעת שיש התמודדות. אשרי אדם מפחד תמיד. לכן זכר שלושה ביחד. אבן הסדר, רחק משכן רע, אל תתחבר לרשע אשר הוא כנגדו של אדם. עזרה לאדם שלא יחשוב אי אפשר שיגיע לפורענות. אל תהיה זכוח דעת, כי כל הזמן יש חסרונות שמסתובבים סביבנו, כל אחד יש נקודות תורפה, כל אחד צריך מאוד מאוד להיזהר, כי זה לשכנים והחברים שלך מסתובבים איתך, זה נקודות התורפה שלך. השכנים שמלווים אותך כל הזמן זה החסרונות האישיותיים שלך. ולא אמר שידאג מהפורענות. זה לא טוב לדאוג. מידה מגונה עם מי שדואג מהפורענות. כמו שכתבתי בנתיב, כמו שיכתוב בנתיב ותכנון בעזרת השם. אבל אל יתייאש מן הפורענות כאשר עשה המן, שהיה בוטח בגודל אשרו בערב עין, נפחה עליו הצלחתו. זה לשון, אל תתייאש מהפורענות. הכוונה, אל תהיה זכוח דעת. אל תתייאש מהפורענות, אל תחשוב שאתה ניצולת מהחסרונות. חסרונות, נכון שאתה לא צריך כל היום להיות בדאגה, בהיסטריה, אבל דע לך שיש חסרונות במציאות, אצלך ובעולם, תהיה מודע לזה, אל תחשוב שאף פעם שהגעת אל מנוחה ונחלה.
אין ביטוח על שום דבר.
אין ביטוח. יש מפרשים, כי מה שכתוב אל תתייאש מהפורענות, אותם למעלה. שיתרחק משכן רע ולהתחבר הרשע, ולא יאמר אף אם אינו מרחיק עצמו משכן רע מן הרשע, שלום יהיה לו, כי מה מגיע יגיע לו. על זה אומר, אל תתייאש מהפורענות, כי אפשר לשוט פתאום. אל תחשוב, זה פירוש נוסף, אל תחשוב, מה יקרה לי? אני לא אתרחק משכן רע, אני אתחבר לרשע, נו מה יקרה? הכל בסדר, הכל בסדר, אבל אתה לא יודע, פתאום יהיה זה נזק רוחני, נפשי, מוסרי, כזה או אחר שפתאום יבוא לך מההתחברות אל הרשע או אל השכן הרע, ונראה לך שאתה היית חסין ממנו, אבל זה יפתיע אותך. לפיכך, אל תגיד ככה, אלא מראש תתרחק, כדי לא בכלל להגיע למדרון החלקלק הזה של נזקים רוחניים מוסריים כתוצאה מהשכנים והרשעים. כל זה בא להזהיר על יראת שמיים, שלא יבוא לידי חטא. כי אין ספק כי השכן רע והחבר לרשע, החיבור לרשע, מביאים האדם לידי חטא. אז נראה לך שאתה, אני יודע, אני בשליטה, אני בשליטה, אני יודע מה קורה, תיזהר. אל תתחבר יותר מדי ותתרחק בצורה אקטיבית גם ממקומות ושכונות רעות, כי ההשפעות הן נראות לך לא מורגשות, ופתאום יכול להיות שזה יפגע בך בצורה לא צפויה, ביראת שמיים שלך, במוסריות שלך. כן.
כן.
אפשר, כן, אפשר. אז בהשלמה לדברי רבי שם לפרחיה שדיבר על החיוב, על האהבה, עשה לך רע, פנה לך חבר, ניתאי ארבלי מדבר על היראה, וכבר ראינו בזוג הקודם שכל הזוגות בנויים באהבה ויראה, שני צדדים, אז גם כאן אהבה ויראה. כמו שבא לתקן ישום אל פרחיה את ההנהגה, את היחסים החברתיים, עם מי שלא בבית שלך, לא בני הבית, רק שייכים לגמרי, כמו רב, חבר ושאב בני אדם, תיקון וענף אהבת השם יתברך, כמו שהתברר. כל שכן לפי מה שאמר, כי כל מצוות עשה, יש לו מבוא באהבת השם. בניתאי ארבלי, לדבר על השלילה, לתקן אדם ביראת השם, חלק מיראת שמיים של האדם, זה להתרחק מהרשעים, משכנים רעים, ולא להתחבר לרשע. הרי העזרת שניהם עניין אחד. מדבר למעלה כי הנשיא תמיד מזהיר על הקום עשה על החיוב, כי מה שיעשה נמשך מאהבת השם, וזה אופייני לנשיא. לכן שלושת המוסרים שזכר ראשון פרחיה כולם הם חיוב מה שיעשה, ומה שזכר ניתאי ארבלי שהיה אב בית הדין מה לא יעשה. לפי שהם נמשכים מיראת שמיים, כמנו נמשך מה שלא יעשה כמו שכתבתי. והנה הזוג הזה גם יש לו קישור לגמרי עם הזוג שלפני זה. הזוג שלפני זה תקנו הנהגת ביתו, והזוג שלכם תקנו את אדם הנהגתו עם רבו, חברו ושכנו, שם שייכים אליו גם כן כמו ביתו, רק שזה יותר רחוק מן האדם. אבל לא היית שכן רע. אתה בחור נחמד. זה לא נקרא שכן. שכן רע, הכוונה אדם שהוא שלילי, הוא מקלקל אותך, אדם עם בידות רעות, אדם עם יצרים גסים, אדם עם אדם רע, אדם שלילי. יש אדם שהוא לא שכן רע, הוא בחור טוב, הוא בחור נחמד, מוסרי וערכי. בסדר, הוא לא יודע את כל השס. זה לא הופך אותו לשכן רע, הוא לא יודע את כל התורה. בסדר, הוא עוד לא מאמין בהשם, זה לא כל דבר הופך את האדם להיות שכן רע. שכן רע זה אדם שהוא רע. הוא אנוכי, אנוכי מאוד, גס רוח, נמוך ביצרים נמוכים, מידות רעות. אז הוא יוצר אווירה כזו, שכונה שלילית. אז אני לא חושב, לא נראה לי הייתה שכן רע, אתה נחמד כזה. מה? של שכן רע להתפלל. ככה כתוב, נכון, בוריה אמרה לרבי מאיר, תתפלל. אין מה לעשות.
כן. בלי לתקן את השכנים הרעים.
השכנים הרעים.
לא
אתה תצליח לתקן את השכנים הטובים. הגרעינים התורניים, מה שהם מצליחים זה עם השכנים הטובים. עם השכנים הטובים זה עובד יפה מאוד. השכנים הרעים, הרעים, אני קשה לי לצייר את זה. זה צריך להתפלל, צריך להתפלל הרבה. יש דבר אחר, שאתה לא גר איתו בשכנות. כי כשאתה גר בשכנות, אתה לא בערנות. יש מצב, אתה לא בגר, אתה בא, יש פה בן אדם, אתה הולך בצורה יזומה, אתה הולך ללמד את התורה, הולך לדבר איתו. אתה לא גר איתו עכשיו, אתה לא חבר שלו, אתה לא שכן שלו. השכנות זה, 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 זה מסמם, אתה לא שם לב, זה היום יום. קשה יותר להיות ערני לכל, ה, לכל ההשלכות. להתייאש, להתייאש זה הכוונה לא, להשיח את הדעת. ייאוש בהלכה הכוונה הסחת דעת. למשל במה מציע פרק שני, יש סוגיה שנקרא ייאוש מעבדה. מה הכוונה ייאוש מעבדה? אדם משיח דעתו מזה, זה נקרא ייאוש. שחתי דעתו. אז אל תתייאש מפורענות, אל תשיח דעתך מן הפורענות. תזכור, תמיד יש. אל תשיח, אל תאבד ערנות. יש פירוש כזה, יש פירוש כזה, המהר"ל לא לוקח ככה, גם רוב המפרשים לא מפרשים ככה, יש פירוש כזה, אבל רוב המפרשים, גם המהר"ל מפרשים שלא. תראה גם רש"י, רש"י מביא שתי פירושים, ובהמשך, רש"י אומר, אם תעשיר, אל תפתח באושרך, כי הפורענות קרובה לבוא, אז אל תתייאש, הכוונה, אל תאמר הכל טוב. עכשיו אומר פירוש אחר, אם באה אליך רעה, אל תתייאש ותאמר לא יראה טוב. עוד שני הפירושים הוא מביא. גם את הפירוש שלך, כן, שני פירושים. אבל המהר"ל מעדיף את הפירוש הראשון. כן, אל תהיה זחוח דעת. זה יבוא לך מכיוון לא צפוי. אל תשיח דעתך, כי זה יבוא לך מכיוון לא צפוי. תהיה כל הזמן בערנות, לכן כל הזמן תתרחק. תתרחק, תתרחק, ואל תאבד את הערנות, כי פתאום זה יתקוף אותך.
זה משהו שמאפיין דווקא את סוגיית השכן
כי שם יש קרבה זורמת, שוטפת, ואתה בקלות מאבד את ה...
לא
מסים. היום שכנים זה לא רק שכנים פיזיים, יש שכנים וירטואליים, שזה גם צריך להיזהר מהם. יש אחד, זה השכן שלו. כי יש להם הרבה כישורים לשכנים הווירטואליים. צריך להיזהר מכל הכישורים שלהם. אתה זה, טק, טק, טק. אתה מגיע למקומות שלא ציפית. מגיע אליך. זה נקרא בדיוק. זה נקרא הרחק. צריך להיות אקטיבי. אין לי שעון משה עכשיו. טוב. יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, יהיו ביניך כרשעים. כשנפטרים מלפניך, יהיו ביניך כזכאים כשקיבלו עליהם את הדין. פירוש, שלא יהיה איתם כמו אותם בני אדם שמלמדים בעלי הדין לטעון, ועורכים לפני הדיינים טענות של בעלי הדין. מזהיר לדיין, שלא ילמד את בעל דין שום דבר. זאת אומרת שהעזרה הזאת, כך הרבה מפרשים מסבירים, והעזרה לדיין. שהדיין עצמו אסור לו להיות עורך דין. אם הנתבע רוצה לזכור עורך דין, שירב לו. אבל אתה, הדיין, אל תהיה עורך דין שלו, כי אתה מטה את הדין, אתה מלמד אותו. זה מופיע בכמה מקומות בגמרא. הגמרא הביא את זה מהמשך דבריו. פרק אין תולי משמע שבעלי הדינים היו טוענים בעצמם. ואחרים היו עורכים טענותיהם ומטעינים אותם לבית הדין. נקראים עורכים, כמו שלערוך שולחן, שיהיה יפה, מוצג יפה, אז העורכי דין הם, זה התפקיד שלהם, להציג יפה את העניינים. כי אם לא כן, הרי יש בזה מפיהם ולא מפי אחר. ודאי שהנידון צריך לדבר בעצמו בבית דין. אבל העורך דין עוזר לו, אומר לו מה להגיד. כבר אמרנו שמוסר החכמים בדברים שהם צורך ועיקר גדול. ראה יהודה בן טבאי שדבר זה הוא מכשול גדול אצל בני אדם שעושים הדיינים, והרבה נכשלו בזה, אפילו חכמים וצדיקים. למשל, הגמרא אומרת בכתובות, עשינו עצמנו עורכי הדיינים. הדיינים פתאום תפסו את עצמם, שמרוב רצון לתת פתרונות, לעזור לאחד הצדדים, פתאום תפקדו כעורכי דין. גם במסכת כתובות דף פ"ו, אמר לכם, עשינו עצמנו כעורכי הדיינים. אז אפילו רבי יוחנן ורב נחמן אמרו על עצמם, עשינו עצמנו כעורכי הדיינים, אז אתה רואה שזה נושא שבקלות אפשר ליפול בו. לכן צריך חזרה יתרה. כי במעט דיבור, מילה קטנה, בלי לשים לב, כבר נתת בעצם איזה חומר דלק לאיזה אחד הצדדים, בלי שהרגשת בכלל. הוא מדבר, נעשה כעורכי הדין, והוא אסור במשפט ובדין. זה דבר מאוד חמור. למה? כי דין זה דבר מאוד גדול. משפט ודין זה אחד העמודים שעליהם העולם עומד. זה אחד מתשתיות המציאות. ופה צריכים מאוד לראות להיות זהירים שמשנה דבר המשפט והדין. וכיוון שהחטא הזה הוא מאוד צריך עזרה שלא נכשל בו, לכן בא על זה עזרת יהודה בן טבאי. נקודה שנייה של דיינים, כשיהיו בעלי דינים לפניך היו שניהם בעיניך כרשעים, גם עזרה גדולה. לפעמים יחשוב אדם כי פלוני זה צדיק, אבל לאמת שהוא רשע, הוא מצדד זכות על אחד כאשר דעתו מסכמת שזה צדיק וזה רשע. כן, דבר שני, כושר השיפוט שלנו הוא לקוי. הרבה פעמים יש לנו כבר דעה על בן אדם, אנחנו רק רואים אותו, כבר נראה לנו לפי הפרצוף שלו, לפי הצורת דיבור שלו, לפי הבגדים שלו, לפי הרזומה שלו, כל מיני מרגש לנו כבר דעה עליו. זה לא תמיד נכון. לכן אנחנו צריכים זהירות מאוד מאוד גדולה. למה ביניך כרשעים? אולי נגיד הפוך, שיהיו ביניך כצדיקים. כן, אבל אז לא תחפוש בטענותיהם, לא תחקור כראוי, ותדון כל אחד לכף זכות, וזה לא הנושא שלנו עכשיו. כי אתה לא תרד למיטת הדין, כי לא תחפש בטענות. אתה לא תחקור היטב, כששניהם כרשעים, יחפש בטענות של כל אחד, ברמאות של כל אחד, וירד לאמיתת הדין. של עורכי דין? לא להיות עורכי דין. כן, מילה קטנה, אתה יכול, דיין. הוא אסור, המילה הקטנה הזאת כבר אסורה. כי אתה עכשיו עסוק בדין, במילה קטנה, בלי להרגיש שאתה יכול לתת עכשיו איזה רעיון או איזה דרך הימלטות לאחד הצדדים, בלי ששמת לב בכלל. אז לכן צריך מאוד להיזהר לדיינים.
מהבחינה הזאת זה רק לדיינים, לא להיות
עורך דין. בדיוק. הדיין אסור לו להיות עורך דין. כן, יש מתומים שאין ברירה. אין לו עורך דין. אז זה דורש, זה המקרים שם בכתובות, שצריך אבל אחריות מאוד גדולה של הדיין להיות, להיזהר גם כשהוא כזה. כן, אבל כשאתה דיין זה עמדה אחרת, נכון מאוד. כשנפטרים מלפניך, יהיו שניהם כצדיקים שקיבלו את הדין. לוודאי קבלת הדין היא מידה טובה, כי אין אדם רואה חוב לעצמו, אדם בא לדין כי הוא חושב שהוא זכאי. ואם הוא מקבל ומצדיק את הדין, זה מדרגה יפה מאוד, זה צדיקות, מצדיק את הדין. זה שכתוב בגבניך כצדיקים שקיבלו את הדין. גם יש לומר, מה שאמר בעלי דינים עומדים לפניך ושניהם כרשעים, כיוון דה על כל פנים איכן בעלי דין הוא עושה שלא כדין. הרי מישהו פה רשע. והבעל דין השני, יש לו דין עם הורי הוא כמוהו, שכך אמרו לעניין שבוע עומדים שם, אומרים סורו מעל העונם הרשעים. אחר שהשבועת השם תהיה בין שניהם, והשבוע חל על שניהם. כל זה כיוון שיש לו דין עם שניהם נקרים רשעים. עוד הסבר למה נקראים שניהם רשעים, לא רק בצד חקירת הדין, אלא הרי אחד הצדדים ודאי רשע. מישהו פה יוצא, הוא מישהו פה לא בסדר בבית דין, תמיד אחד לא בסדר, והשני היה לו איתו שיג ושיח, היה לך את הקשר. למה? זה לא במקרה. אם אדם יש לו מסע ומתן או טענות כלפי אדם רשע, כנראה שהוא בעצמו הקדוש ברוך הוא הביא אותו לשם, יש לו איזה זיקה כלשהי של הקדוש ברוך הוא חושף אותה עכשיו, ולכן גם הצד השני יש לו כנראה איזה זיקה לרשע, אז הוא שייך קצת לרשעות. כן. כן. מה זה רשע? מישהו שהוא אשם, שהוא חייב. לחנך את האנשים לא להיות רשעים. לא, בית הדין, בית הדין הוא בנוי בשני שלבים. שלב ראשון בדיון, הדיינים בינם לבין עצמם, הם יודעים מי אשם. מי אשם, מי פה הלא בסדר ומי הבסדר. עכשיו הם מפעילים אחרי שנגמר הדין, הם לא אומרים את זה לנידונים. הם יודעים את זה בינם לבין עצמם.
אחרי שהם שפכו אותם?
הם שפכו אותם, הם עשו חקירה, עכשיו אתה יודע באמת מי חייב ומי פטור. עכשיו הדיינים, לפני שהם...
זה עצמו צריך לעשות.
זה צריך לעשות חקירה נוקבת, אין כולם פה, מבחינתך חשודים, חקירה לרדת לעומק הדין. אחר כך מגיע שלב, הם לא אומרים לנידונים מי חייב ומי פטור, לא מגלים להם. הדיינים יושבים בינם לעצמם ועושים חשבון. אומרים, נכון שהאדם הזה הוא פטור, למשל. אבל מה זה פטור? הוא יצא פטור... בגלל שאתה איזה, יש איזה פרצה בחוק, או איזה מקרה כזה שאני לא יכול לחייב אותו. אבל האמת, הוא די אשם בסיפור. אז זה יכול להיות שהוא פטור, אבל האמת היא שהוא לא בסדר. זה קורה המון המון בבתי דין. שמישהו אחד יוצא פטור, אבל הוא באמת לא בסדר. הפוך, יכול להיות שמישהו אחד יוצא חייב, וזה שהוא חייב, אבל הוא לא אשם. אתה מבין שהוא לא אשם. הוא חייב כי זה החוקים בכל מיני סיבות, אבל באמת זה מתום לב לדוגמה. או אתה מזהה שאחד למשל, זה שחייב הוא אני מרוד. יש לו מצב מאוד קשה כלכלי, מצוקה קשה. וזה שיצא זכאי בדין הוא עשיר גדול. זאת אומרת, אתה מתחיל להפעיל שיקולים, לא מהדין, שיקולים אחרים, ואז אתה בא לנידונים ומציע להם בוא נעשה פשרה. מתי אתה מציע את הפשרה? לא תמיד. כאשר אתה רואה שיש פה כל מיני נסיבות שצריך לשים אותם, להכניס אותם לחשבון, חלקם נסיבות חינוכיות. חינוכיות. זה נקרא לפנים משורת הדין. יש את הדין, חייבים קודם כל לברר את הדין. חייבים. אחרי הדין, הדיינים יושבים בינם לבין עצמם ומתחילים. עכשיו לפני חצי שנה רב שילי הקים פה בית הדין ביישוב, לדיני ממונות. אז ההרכב של בית הדין זה רבני השכונות. זאת אומרת, הרבנים של הגבעות והרב אילן, שהוא רב של בית כנסת הספרדית. אז יצא לי כמה פעמים להיות בכמה הרכבים, בכמה דיונים. אז אתה רואה, זה מאוד מאוד חשוב לעשות את שני השלבים האלו. זה מאוד מאוד חשוב. שלב הראשון, שלב הדין. אבל למשל, בדיני נזיקין זה מקרה קלאסי. דיני נזיקין, יש מושג שנקרא גרמה בנזיקין. גרמה בנזיקין פתור. יש המון המון תביעות נזיקין, שבמשפט העברי אתה יוצא זכאי. המזיק יוצא זכאי. המון. כי זה גרמה. יכול להיות שאפילו אתה לא בסדר. אבל זה גרמה. מכונית דרדרה זה רשלנות פושעת. זה כבר לא יהיה גרמה. אבל יש דברים שהם גרמה. ושם כן, אנחנו, לפעמים הדיין יגיד, בוא, הוא ידחוף לפשרה למשל. כי הוא יודע שזה. או למשל, יש אדם שאתה רואה שהוא עשה נזק, הוא חייב בנזק, אבל הוא היה מלא כוונות טובות. הוא רצה לעזור ויצא נזק, או שהוא מצב כלכלי מאוד קשה. ועוד כל מיני דוגמאות. אז אתה מנסה לעודד את אחד הצדדים לפשרה. מקרים חריגים מאוד אפילו אפשר לקפות פשרה. מקרים חריגים, בדרך כלל לא, לא, זה לא טוב, לפעמים הדיין אפילו קופה פשרה. לא, צריך לעשות את זה בחוכמה, צריך לנסות לעורר את זה. אם הם מצליחים להגיע לבד לפשרה, בלי שאתה התערבת, עוד יותר טוב. זה הכי אידיאלי. כי הרווחת מידות טובות, הרווחת ויתור, הרווחת עין טובה, הרווחת חברות. יש לנו מטרה של מידות טובות. אז אם הם מצליחים להגיע לבד לפשרה, עוד יותר טוב. אתה מציע להם, בואו ננסה, אולי אפשר להגיע לפשרה.
יש אבל לפעמים...
כן. נכון, נכון. אז לכן צריך לדעת איך לנסח את זה באופן כזה שיש פה איזו הבנה שאני צודק, אבל האם אתה מוכן, כמה אתה מוכן ללכת, כמה אתה מוכן ללכת, כמה אתה מוכן ללכת.
יש לי לפעמים, פעמים שצריך לפחות לא להגיע לפשרה?
כן.
אתה רוצה שעדים...
יש מקרים חריגים. כן, זה מקרים חריגים שאדם הוא פושע, הוא רשע. אז אדרבה, אני צריך לחנך אותו. בדרך לחנך אותו, זה אין פשרה עכשיו. אנחנו רוצים לחנך אותו, אתה יותר לא תעשה דבר כזה. אז בית הדין יהיו תקיפים איתו. כך אומר הרמב״ם. אומר הרמב״ם בהקדמה לש"ס, למה מסכת אבות נמצאת בסדר נזיקין? כי הדיין הוא רופא הנפשות, כך הוא כותב. התפקיד של הדיין הוא לא לפסוק את הדין. התפקיד של הדיין הוא לחנך. כך הוא כותב. זה התפקיד של הדיין. לחנך. לכן מסכת אבות שהיא מסכת החינוך נמצאת בסדר נזיקין. אתה חושב ששני אנשים באים לבית הדין הבא זה הכסף? מה פתאום? למה אתם רבים? למה אתם לא יכולים להסתדר לבד? אחד, למה אתה לא מבין שאתה לא היית בסדר? אלא מה? אתה מתכחש, אתה קצת משקר, משקר לעצמך. אתה עקשן, אתה לא נחמד, אתה לא מוכן לוותר. זה הכל בעיות של מידות. הדיין תפקידו לא רק להגיד את הצד הממוני, לנסות לחנך. זאת המשימה, המטרה הראשית של הדיין. זה הבדל הגדול בין המשפט שלנו למשפט של אומות העולם. משפט של אומות העולם אין מטרות חינוכיות. אין שום מטרה. אנחנו לא, אנחנו מבינים שהעיקר זה המטרה החינוכית. זה הדבר העיקרי. ולכן אתה רואה שהדיינים צריכים להיות אנשים מחנכים, חייבים להיות מחנכים. לא יכולים להיות טכנוקרטים שיודעים הכל הכל הכל, מסתכלים בספרים העבים, וזה לא נקרא דין. זה לא נקרא בית דין. על זה חרבה ירושלים, כך אומרת הגמרא בסנהדרין, על זה היא חרבה. שדנו לפי הדין. דנו לפי הדין, יושבו דיינים, דנו לפי הדין, אז זה חרבה ירושלים. כי זה לא עסקו בחינוך. ירושלים זה מקום שמטרתו לחנך.
זה בעצם מה שמשה רבנו אומר שאומר.
נכון, כי יבוא יהיה לעם לדרוש אלוקים, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי אלוקים ואת תורותיו. זה העיקר. זה מדהים, אתה רואה אנשים, כולם טובים. כולם טובים, ומגיעים לבית הדין. למה מגיעים לבית הדין? אף אחד לא רשע. אבל זה מידות, זה, באותו רגע יש מאבק של יצרים, של מידות, זה קשה, זה, ממון זה דבר רגיש. אנשים, ממון גורם לאנשים לחוסר שליטה לפעמים, צריך לעזור להם. זה עבודה, עבודת הדיינים. צריך לזכות לזה, אז אנחנו מתפללים בתפילה, נכון? נשיב השופטנו כבראשונה, יעצנו כבתחילה.
הרבה
זה שתפעלי לא לבית דין? בטח. כמה שפחות מגיעים לבית דין, יותר טוב, לא? אנשים שיכולים להסתדר לבד ביחד ביניהם, אחד
עם השני. למה זה להסתדר? אם אדם הלך עימים על השני.
לא, זה לא נקרא להסתדר. זה פח, אז בשביל זה... אבל אם אנשים... אבל אם אנשים מצליחים להתפייס ביחד, לא נורא, אני מתחלק, להסתדר ביחד, זה הכי טוב.
לא רוצים להוריד, לא יודעים את התשובה. אומרים פה שהם מישהו אחר חיצוני.
בסדר. ואם הם היו באמת עם כוונות מאוד טובות, אז הם מצליחים להסתדר.
זה אומר ששני הצדדים יש פה...
כן, כן. לפני אחד המקרים שהיו, אז היה... יצאנו פשרה, וזה שיצא זכאי בדין, הוא אמר, טוב, אני מוכן להגיע... קרוב לפשרה. לא יכול יותר. אז שאלתי אותו, למה אתה מוותר? למה אתה מוותר? אתה מוותר קצת. אמר לי, מה אני אעשה? אני יהודי. כך הוא אמר לי. ככה, אחד הצדדים, פה מה אישו. זה היה יפה. אמר לי, מה אני אעשה? אני יהודי. טוב, בשורות טובות.